ערב טוב. אנחנו עומדים אוטוטו בחג החנוכה, ואני רוצה כשיעור פתיחה לחנוכה, בעזרת השם נעסוק קצת בהלכות החנוכה, אבל לנסות לעשות משהו שאני לא יודע אם נצליח, לנסות להסתכל על הלכות חנוכה מלמעלה, או אולי אם נגדר זה יותר טוב, לראות האם יש איזה נקודה מאתגרת, מעניינת, חריגה אולי בהלכות החנוכה שלא מצינו בחגים אחרים, ולנסות להבין מזה איזה תובנה. בהמשך הדברים אני מקווה שהדברים יתבהרו יותר מה אני מתכוון. ואני אגיד ככותרת, אני חושב שחג החנוכה, אם היה לו פה ואם היה יכול לכתוב שלטים ולעמוד בצומת, היה כותב: החג דורש צדק הלכתי. כי על פניו, אני אומר את זה בסלנג רק לטובת השיעור, זה נראה שחג החנוכה הוא חג קצת מקופח, ואני אסביר למה אני מתכוון. בואו נתחיל בדבר הכי טכני. יהודי רוצה לקיים את ההלכה הראשונה בהלכות הפסח, שהמשנה ברורה מתלבט האם רלוונטית לכל החגים, 30 יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג, נכון? המשנה ברורה מביא התלבטות האם זה לכל חג או רק לפסח. יהודי רוצה ללמוד הלכות ראש השנה, פותח בשס מסכת ראש השנה, רוצה ללמוד הלכות יום הכיפורים, פותח מסכת סוכה, סוכה, פסח, פסחים, פורים, רוצה ללמוד הלכות חנוכה, מסכת שבת. אגב, פעם לפני שהיה וואטסאפים ומיילים, עוד לפני הדור שלכם, היו כותבים מכתבים, ולפעמים בסוף המכתב, מאחר ולא היה אז קוטרול על דלית, לא אכלת להוסיף בוורד, היית נזכר שאתה רוצה להוסיף משהו ששכחת, היית כותב למטה נון בית, היית מוסיף עוד את מה ששכחת. לכאורה, לטובת השיעור אני אומר, פרק שני של מסכת שבת עוסק בהלכות נר שבת, וזה נראה כאילו הגמרא אומרת: רגע רגע, נר נר נר, יש עוד משהו נר. ואגב, ככה מביא לנו הלכות חנוכה. זה לא שיש פרק בנושא חנוכה, אגב בכל השס כמות המשניות שעוסקת בענייני חנוכה היא אגבית. יש משנה במסכת בבא קמא שדנה בגמל עמוס פשטן שהולך ברחוב ונדלק באש של הפשטני, אם זה נר חנוכה וכו' וכו'. זאת אומרת, המשנה כמשנה לא עוסקת כמעט בענייני חנוכה. יש על מה יוצאים השלוחים ועל ולא, אבל אין כמעט עיסוק בחנוכה. יש בפרק שני, אגב כך, אין מסכת חנוכה, אין מסכת שעוסקת בענייני חנוכה. אגב, בשניים וחצי הדפים במסכת שבת שעוסקים בענייני חנוכה, יש שם שאלה שלא מצינו בשום חג: מהי חנוכה? הנס של החשמונאים, יהודה מכבי, פח קטן, זוכרים מהגן? לפני כמה שנים היה? באיזה שנה זה היה? חנוכה, באיזה שנה זה היה? כמה?
70
לספירה? 70 לספירה זה החורבן, 400 שנה קודם בערך, אם אני לא טועה, 350 ומשהו שנה לפני הספירה למניינם. זאת אומרת, כשהגמרה שואלת מהי חנוכה, זה כבר בערך 500 או 600 שנה אחרי נס חנוכה. והגמרה שואלת מהי חנוכה, היא לא שואלת מהי פורים, היא לא שואלת מהי פסח, היא לא שואלת מהי סוכות, למרות שעל סוכות יש מחלוקת על איזה סוכות מתכוונים רב לזה ורבי עקיבא. זה נראה כאילו חזל ככה בחנוכה, הכל כזה דרך אגב, הכל כזה דרך אגב. גם אם אנחנו מסתכלים בשולחן ערוך ככה במבט על, זה נראה כאילו, אני אומר לטובת השיעור כדי שנבין את הנקודה אחרי זה, שהשולחן ערוך רומז לנו: תדעו לכם, חנוכה זה לא באמת חג. תראו איך השולחן ערוך פותח את הלכותיו בכ"ה בכסלו סימן תפריש עין, בכלל מתחילים שמונת ימי חנוכה, אסורים הסבר, אבל מותרים בעשיית מלאכה. בחנוכה מותר לעשות מלאכה. כולנו בחנוכה נוסעים באוטו, לא לובשים בגדי חג. אתם הולכים בחולצות לבנות בחנוכה? אפילו, וזה אולי לא כדאי לצלם, בתי הספר עובדים. זאת אומרת, עד היום היה חופש באיסרו חג, באיסרו חג לא לומדים, בחנוכה לומדים. יוצאים לחופש מתי? נר שני, נר ראשון לומדים, אפילו בתי הספר עובדים. חנוכה נראה חג רגיל, אתה הולך ברחוב בחנוכה, אתה לא מרגיש שזה משהו מיוחד, יום רגיל. כותב השולחן ערוך, תראו את הלשון של השולחן ערוך, בשם הטור, ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקים, דולקות, ויש מי שאומר שאין להקל להם. זאת אומרת, בניגוד לפורים לדוגמה, עם כל המגמרה שמי שמכיר בפרק רביעי, פורים, אז לא עושים מלאכה. חנוכה, מותר לעשות מלאכה. זאת אומרת, למסתכל מן הצד, חג החנוכה נראה יום חול. הולכים לעבודה, אגב, כל בתי העסק פתוחים, והקניונים פתוחים, הכל רגיל. בניגוד לשאר החגים, שבדרך כלל זה חופש, או איסור מלאכה, לפי ההלכה. מה עוד מאפיין חג ביהדות? לא הלכתי גרידה, אבל סממן, אוכל. נכון? צריך לאכול כזית כזה, צריך לאכול כזית פה, וסעודת מצווה, ולפני יום כיפור יש מצווה לאכול, ובפורים יש סעודת מצווה. מה אם קוראים חנוכה? יש מצווה לאכול? מצווה?
עידור.
אגב, אם אני צם בחנוכה, זה טוב? אומר השולחן ערוך בסעיף השני, סימן תפרש עין, ריבוי הסעודות שמרבים בהן הם סעודות הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה. אין מצווה לעשות סעודה בחנוכה. כותב הרמ"א, יש אומרים, עכשיו תראו את הלשון של הרמ"א, שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום שבאותם הימים היה חנוכת המזבח, ונוהגים לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים, ואז הסעודת מצווה. יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, שהנס נעשה בחלב שהכיל היהודית האויב, אבל אין איזה, השולחן ערוך כותב, לא קבעום למשתה ושמחה, מותר לעשות מלאכה. זאת אומרת, זה נראה, אם הייתי ממציא איזה מושג שנקרא רוח החג, ששולחן ערוך אומר לנו, תקשיבו, חג החנוכה זה לא בדיוק חג בפרמטרים שאנחנו רגילים. שרוצה להגיד לכם עוד משהו, אם אני מסתכל על הלכות חנוכה מלמעלה, זה בעיה שזה מוקלט, כי מה שאני רוצה להגיד לכם עכשיו לא כתוב בשום מקום, תחושתי הסובייקטיבית. בסדר? ואני אומר את זה לטובת השיעור. אני רוצה להגיע לזה נקודה, ולכן אני מתאר את זה קצת בקיצוניות. אבל אם הייתי יכול להגדיר בסלנג של ימינו, תרשו לי להשתמש בסלנג, אין שכונה יותר מאשר לכאורה איך שנוהגים הלכות חנוכה. אני אסביר למה. הגמרא כותבת בפרק שני של מסכת שבת, ובעקבותיה השולחן ערוך והרמב״ם וכולם, שנר חנוכה מדליק אותו איפה? בחוץ. בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. כך אומרת הגמרא. הוא רואה איזה פלא, רבים מן היהודים איפה מדליקים? בפנים. אז יש את האיתור, שמכיר אחד מהראשונים החשובים, שהוא הבסיס לעובדה למה מדליקים בפנים, נקרא גם ספר עשרת הדיברות. יש את הריטווה שמסביר שהגויים לא מרשים לנו להדליק בחוץ. יש את הרמ"א שכותב בשלושה ארבעה מקומות שנהגנו להדליק בפנים. יש את המשנה ברורה, יש את ערוך השולחן שמסביר ששם באירופה אי אפשר להדליק בחוץ, כי חנוכה מתי יוצא? בחורף, וחורף באירופה אי אפשר להדליק בחוץ. יש הסברים, אבל באופן עקרוני איפה צריך להדליק נרות? בחוץ. ויהודים איפה מדליקים? בפנים. כותב הרמב״ם בפרק רביעי של הלכות חנוכה, שאם לא הדליק בחצי שעה הראשונה, מבלי להיכנס כרגע לדיון האם זה שקיעה או צאת הכוכבים, שוב לא יכול להדליק. לשיטת הרמב״ם, אתה חייב להדליק בזמן. אם לא הדלקת בזמן, אתה לא יכול להדליק. הוא רואה איזה פלא. אומנם השולחן ערוך מביא כמה שיטות, אם לא הדליק בזמן, זה כל הלילה, אבל לכתחילה, בוודאי לשיטת הרמב״ם, צריך להדליק בחצי שעה הראשונה. הוא רואה איזה פלא, חס ושלום לא ללמד קטגוריה ליהודים, אבל אתה רואה יהודים מדליקים 8, 9, 10, הבעל חוזר מהעבודה, הילד חוזר מהצבא, מחכים לכולם, עושים זה. הביאור הלכה מתלבט, מה עושים עם תפילת ערבית? אומר הביאור הלכה, כשאתה מתפלל ערבית בצאת הכוכבים, אתה עלול להסתבך עם שיטת הרמב״ם, ולכן חדש הביאור הלכה, ועל פניו זו שיטת הרן במסכת שבת, שעדיף להדליק לפני תפילת ערבית, למרות שעוד לא הגיע הזמן לשיטת שולחן ערוך, שרי כמה שיטות הם יודעים אתם מדליקים, נכון, שיטת הגאון, שיטה וכולי, עדיף להדליק לפני כדי להדליק בזמן. זאת אומרת, על פי ההלכה, אם מתפללים באמת בצאת הכוכבים, איך שמסתיים מעריב, מה אתם רואים? תחרות ריצה. לאן כולם רצים? להדליק, חברים, אם יש רכבת, מישהו יעיז להגיע לרכבת בשתי דקות איחור? שתי דקות, אגב, מה זה שתי דקות? נגיד רכבת בארבע ושתי דקות, מישהו פה יגיע בארבע וארבע דקות? הביאור הלכה מבין בפשטות שצריך להדליק בזמן לשיטת הרמב״ם, ואתה רואה שלפעמים יהודים מדליקים שלא בזמן. למהר"ל מפראג יש ספר שנקרא נר מצווה על חנוכה. כותב המהר"ל סברה חזקה, אומר המהר"ל, הנס במה היה? באיזה חומר בעירה? שמן. במה הדליקו בבית המקדש? שמן. ולכן צריך להדליק שמן. כותב המהר"ל מפראג, מי שהדליק בשעווה נרות רגילים לא יצא ידי חובה. אז התז והאחרונים מתלבטים בדעתו של המהר"ל מפראג, אבל על פניו מאוד הגיוני. הנס היה בשמן, הפרק השני של מסכת שבת עוסק בהדלקת נר בשמן, נכון? במה מדליקין? במה מדליקין? ואומרים במה שמדליקין בשבת מדליקין בחנוכה. אומר המהר"ל, צריך להדליק בשמן. יכול להיות שתראו יהודים שמדליקים שעבה. אז יש הסברים ותירוצים הסברים. הגמרא במסכת שבת בדף חף ג' עמוד א' כותבת חידוש גדול. אמר רבונה, חצר שיש לה שני פתחים מדליק בשניהם. למה? מפני החשד. והגמרא מתלבטת שם, חשד של מי? זאת אומרת, אם יש חצר, בוא ניקח את הישיבה, לישיבה יש פתח פה ויש גם פתח בצד השני, נכון? אם זה היה בית היה צריך להדליק חנוכיה בשני הצדדים. למה? כי אם אתה מדליק בצד הזה ויהודי עובר בצד השני, הוא רואה בית
שאין לו.
שאין לו זה. עכשיו האחרונים אגב מתלבטים למה דווקא חנוכה, הרי אפשר לעשות את זה עוד על הרבה דברים. יכול להיות שצריך לקבוע שכל מי שמסיים תפילת שחרית במניין שמים לו, כמו שהיינו בגן, מדבקה עם חיוך, כי יכול להיות שאתה תראה יהודי הולך ברחוב ואתה לא תדע האם הוא יתפלל שחרית או לא. יכול להיות, יכול להיות עוד הרבה דברים. אתה רואה יהודי עומד לפניך בתור לסופר ואתה רואה בעגלה שלו לא עלינו נקניק ולידו גבינה צהובה, יכול להיות חס ושלום שהוא הולך לאכול אותם ביחד. חשד. אחרונים מתלבטים למה דווקא בחנוכה, אז לא זה ענייננו. אבל כך פוסק אגב השולחן ערוך. הפסקי תשובות כותב אגב גם בית שיש לו שני חלונות, חלון לצד הזה חלון לצד הזה, צריך להדליק בשניהם מפני החשד, נכון? ואחרונים מתלבטים למה יהודים לא עושים את זה. על פניו כשיש לך שני פתחים צריך להדליק בשני המקומות. אגב במושבים זה מאתגר, בעיקר אגב במושב שאני גר, איפה שאנחנו גרים, זה שיטה, אני לא יודע אם יש את זה בהרבה מושבים, אבל שהבתים בנויים בעיגול, באמצע ביניהם יש שביל להולכי רגל, שזה כביכול השביל המרכזי, ומסביב כביש שהיום כולם באים עם האוטו ונכנסים אחורי הבית. זאת אומרת יש פתח לשביל המרכזי ויש פתח למכוניות שכולם משתמשים בו. על פניו שני פתחים, שני פתחים. אגב אני עבדכם הנאמן, מאחר בשיטת האשכנזים זה שכל אחד מבני הבית מדליק, משתדל כל השנים בן אחד שם חנוכיה בצד הזה, בן אחד שם חנוכיה בצד הזה, עוד בן אחד כשיטת תוספות, עוד בן אחד כשיטת רשי, כדי לזה די חובת כולם. אבל על פניו צריך להדליק בכל הכיוונים. ואחרונים מסבירים אגב על בסיס זה שהיום הרבה נהגו להדליק בפנים, אז אין חשד, כי מי שעובר אומר בטח הוא ידליק. אבל זה ללמד זכות, ודן כל אדם כף זכות. אגב הזכרנו כבר פעם, נכון? עד כמה צריך להפך בעניין הזה כף זכות. שאלתי אתכם כבר פעם, זוכרים? אני הולך עכשיו בארבע בבוקר בסדרות, מורה אדם עם כובע גבר על ראשו מטפס על המרזב עם לום ביד, אני צריך לדון אותו שהוא מידידים הולך לפתוח סתימה? זה הפשט? מה זה כף? ודן כל אדם לכף זכות, זה הפשט?
לא, כי אין להגן רשע, אבל
זה עושה רשע, אוקיי. כך כותב רבנו יונה, כך כותב הרמב״ם. סיפרתי לכם את הסיפור, נכון? הכחשתי את זה על גופי, זוכרים? עם החתול? סיפרתי לכם. אספר לכם עוד פעם, אבל עכשיו זה מוקלט, אז ידעו שאתם שמעתם את הסיפור. אחר ודיברנו רגע על עבד דן כל אדם עם קו זכות בנושא של חשד. אספר לכם מתי חוויתי את זה על בשרי. היה לנו כלבה בבית הרבה שנים, כלבה גדולה, ויום אחד לפני הרבה, אני דברת לפני 20 שנה בערך, הילדים הביאו חתולה הביתה, חתולה שמהרה לנו את החיים. הכלבה והיא לא הסתדרו. לא גר זאב עם כבש, הרסו לנו את הבית, ואני ניסיתי להיפטר מהחתולה הזאת, היא באמת לא נתנה לי לישון בלילה. הבלגן, ולא יחדתי, והילדים אהבו אותה וקרבו אותה, ואני רחקתי, לא אצלם. הייתי רואה את החתולה, הייתי מתרגז. עכשיו, המשק שגרנו בו בכפר מימון, אחר וטיפה שכונה גר בזה, יש חלק מהבית שהוא טיפה גבוה מהאדמה. זאת אומרת, ילד יכול להיכנס מתחת לבית. יש רווח קטן. יום אחד, אני יורד במדרגות של הבית עם אשתי, והחתולה שכבר לא יכלתי לראות אותה נמצאת מתחת לבית, והיא עשתה מיהו. ואני מודה, היה לי רגע של חולשה מוסרית, מודה, ואני אומר לחתולה, עוד ציוץ אחד אני מוריד לך את הראש. ואז אני שם לב שהשכן עליו השלום נפטר השנה עומד בחצר, ואז אני אומר, אוי ואבוי, הוא לא ראה את החתול, הוא גם לא שמע את החתול. הוא רואה אותי ואת אשתי יורדים במדרגות, והוא שומע אותי אומר, עוד ציוץ אחד אני מוריד לך את הראש. ואז נסעתי עיניי למרום ואמרתי, תן בליבו שיהיה דם כל אדם. כך זכות, לך תסביר לו עכשיו חתול וכלה. הרגשתי את זה על בשרי. אגב, בדיעבד הוא לא שמע, לא שמע, אבל הרגשתי. מה, אתם יודעים סיפור, סיפר רב אריה לוין, יודעים את זה רב אריה לוין, נכון? שהוא היה פעם בלוויה של אחד מגדולי ירושלים, ובאמצע הלוויה, מסע לוויה גדול חוצה את ירושלים, הוא רואה את אח של הרב קוק זצל, כמדומני קראו לו הרב נחום קוק, אם אני לא טועה. באמצע הלוויה, חוצה את מסע הלוויה, נכנס לחנות פרחים, קונה עציץ והולך. הוא אמר, לא מכובד, כולם הולכים בלוויה של גדול, אחד מגדולי הדור, והוא קונה עכשיו פרחים. ואמר, כשיסתיים הלוויה אני אלך אליו ואני אעיר לו. כך אומר רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי. הוא בא לרב קוק, אח, אומר לו, כבוד הרב, רק אם ירושה לי, לא מכובד, כולם. והוא מספר לו הרב קוק, האח, ששנים הוא סועד חולה בבית החולים למצורעים. אם אתם מכירים, היה בבית בירושלים מוסד ידוע מפורסם שקרא בית חולים מצורעים, נקרא בית הנסן על שם המחלה. המחלה נקראת על שם מי שגילה אותה, ברוך השם עברה מן העולם, גילו לתרופה, אין היום מצורעים. והבית חולים היו שנוהל על ידי הטורקים בזמנו, ואחרי זה אחרי האנגלים, היה אסור להיכנס. באמת היו מתנדבים שהיו שמים את נפשם בכפם, סיפור בגמרא על מישהו שהיה מחבק חולי שחפת, לא משנה. עכשיו הוא אומר, אני סועד כבר שנים יהודי חולה בצרעת, ולא עלינו נפטר הבוקר. והנוהל בבית חולים למצורעים שכשמישהו מת שורפים את כל הציוד שלו שבזה ידבק, ובתוך הציוד יש גם תפילין. ואני התחננתי לרופא, תן לי את התפילין. ואז הוא אומר, חשבתי על פתרון, מותר לקבור תפילין בעציץ. לא זוכר בדיוק איפה זה כתוב בשולחן ערוך. ואז הוא אומר, אני יכול לקבור. אומר הרופא, אם אתה בא אליי תוך שעה עם עציץ אני נותן לך. אומר רב אריה לוין, מאז קיבלתי על עצמי הווה דן כל אדם. כף זכות. אז אתה הולך בזה, אתה צריך לדון אותו לקו זכות. אבל שימו לב, צריך להדליק בחוץ, מדליקים בפנים. צריך להדליק בזמן, מדליקים אחרי הזמן. צריך להדליק בשמן, מדליקים בנרות שעבה. צריך להדליק בשני צדדים, מדליקים בצד אחד. וכל דבר, באים הפוסקים בסוגיות סדורות, לא, ומסבירים למה. מסבירים למה. אגב, אפשר להביא עוד או כל מיני דוגמאות. כתוב להדליק בבית, פני יהושע, קוראים את פני יהושע, נכון? אחד מהאחרונים החשובים על השס, חי לפני 250 שנה. קוראים פני יהושע? פני יהושע, אחד מהאחרונים החשובים, הרב יהושע וולק קץ. אגב, אני מציע לכם פעם, תקראו את ההקדמה שלו. אגב, כשלומדים תוספות, פני יהושע, אחד הפרשנים הגדולים של תוספות, זה פני יהושע בהקדמה שלו כותב, למה הוא כתב את הספר פני יהושע? הוא אומר, היה אצלהם בעיירה לפני 300 שנה, פיצוץ של פולובר. פולובר זה אבק שריפה ביידיש. היה פיצוץ גדול, ואם אני זוכר נכון, אשתו נהרגה, הבת שלו נהרגה ועוד בני משפחה, כמדומני 24 איש נהרגו בפיצוץ. כך הוא כותב בפני יהושע, שזה פה איפשהו בחדר השני. והוא נקבר תחת ההריסות של הבית שלו. והוא כבר הבין שזהו. הוא אמר, ריבונו של עולם, אם אתה מוציא אותי מפה חי, אני נודר שאני יושב וכותב את החידושים שלי על ספר. נעשה נס והצילו אותו מתחת להריסות, והוא ישב וכתב את פני יהושע, שעד היום בכל עולם הישיבות אחד הספרים הנלמדים ביותר. הרבה פעמים אני אומר, מה היה קורה אם לא היה את הפיצול? לא היה לנו פני יהושע, אז לא שאנחנו צריכים דרך אסונות, ותראו לכם מתוך אסון. אז נחזור לענייננו. אלף אחד דברים, אתם רואים שיהודים עושים א', ב', כתוב צריך להדליק בבית, אומר הפני יהושע, למה בבית? מה זה מיוחד בבית? ואם אני עכשיו בחוץ, למה שאני לא אדליק בחוץ? אז הפני יהושע מוכר שזה מצווה שקשורה לבית, ופססו מניסה. אבל ראה זה פלא, יהודים מדליקים חנוכיה בבית כנסת. נכון? אז הריבש, הרב יצחק בר ששת, מחכמי אלג'יריה, לפני 700 שנה תלמידו של הר"ן, הוא זה שמסביר למה מדליקים חנוכיה בבית כנסת. למה מדליקים חנוכיה בבית כנסת? כי הגויים לא הרשו לנו להדליק בבית בחוץ, אז הדלקנו בבית כנסת. כך גם כותב מארי אבואב, כך כותב מבית יוסף, כך מביא השולחן ערוך. אבל מה שאני מנסה להראות לכם, שאתם מסתכלים רגע על חנוכה במבט על, שכונה. שכונה. צריך להדליק בחוץ, מדליקים בפנים. צריך להדליק בשמן, מדליקים בשעבה. צריך להדליק בשני הצדדים, מדליקים בצד אחד. צריך להדליק בזמן, מדליקים אחרי זמן. צריך להדליק בבית, מדליקים בבית כנסת. אתם מסכימים איתי שזה נראה קצת כאילו הרבה פעמים יש לי תחושה, אף אחד לא אומר את זה, זה לא באמת, זה לטובת השיעור, אני אומר זה פעם שלישית. זה נראה כאילו לא הפוסקים אומרים לאנשים מה לעשות, אלא אנשים גורמים לפוסקים להסביר מה אנשים עושים. חלק ניכר מהמצוות של חנוכה כאילו דיעבד. לכתחילה, צריך להדליק בחוץ. פשיטה, פשיטה. זאת אומרת, הלכות חנוכה כאילו יש בהם משהו מאתגר, משהו שונה. אגב, כל מה שאמרתי לכם עכשיו, לא כתוב בשום מקום. זה אני כשאני ככה לומד, משתדל לראות חנוכה, זה התחושה שעולה לי. זה התחושה שעולה לי. זאת אומרת, גם נראה מהשולחן ערוך סימן תפרישיים שאומר ריבוי הסעודות שלהם סעודות הרשות ומותר לעשות מלאכה וכאילו משהו מוזר כאילו, ואין מסכת, והגמרא שואלת מהי חנוכה 600 שנה אחרי, 500 שנה אחרי. אני רוצה לנסות להציע הסבר שכתב אחד מגדולי הדורות הקודמים, שהסביר לנו עיקרון למה חנוכה נראה כך. הוא כותב את זה בהקשר אחר, אני אנסה להביא את זה לפה ואני אגיד לכם מה אני מתכוון. היה רב חשוב, נפטר לפני כ-40-50 שנה, קראו לו הרב זווין. יש לו ספרים מאוד מאוד חשובים, מי שמכיר, יש לו גם ספר על המועדים, יש לו גם ספר על אישים ושיטות. מכירים אישים ושיטות? מציע אגב לתלמידים בשיעור א', ב', ג', לקרוא את הספר אישים ושיטות. הוא לוקח את גדולי עולם התורה וכותב על כל אחד מהם מאמר שהוא מסביר את העיקרון איך לומדים אותו. הוא כותב על הרב קוק, והוא כותב על אבן האזל, והוא כותב על רב חיים מבריסק, והוא כותב על הרוגות שובר. כל אחד פרק, זה נקרא אישים ושיטות. יש לו ספר שנקרא לאור ההלכה, שמה שהוא עושה בלאור ההלכה, הוא כותב מאמרים על נושאים שאף אחד לא עסק בהם. לדוגמה, יש לו מאמר על השלג בהלכה, שלג, שלג על עירי. הוא כותב מאמר על הגשם, הוא כותב מאמר על הזקנה, הוא כותב מאמר על התורשה. למדתם בביולוגיה תורשה? עם האפונים, עם הניסוי של מכירים את הניסוי עם האפונה? שערה, רציסים וזוכים ביולוגיה? לא למדתם ביולוגיה? יש פה מישהו מגמה ביולוגית? דומיננטי רציסיבי, מנדל, נכון? קראו לקומר הזה. באמת? זה הזמן להשלים. אגב, חז"ל ידעו שיש תורשה. יש גמרא במסכת בכורות שאומרת כך: גבוה לא יישא גבוהית שמא יצא מהם תורן, ננס לא יישא ננסת שמא יצא מהם אצבעי, או שאנחנו קוראים לו אצבעוני. חז"ל הבינו שאם גבוה מתחתן עם גבוהית יצא תורן. ככה כותבים חז"ל בגמרא במסכת בכורות. אז הרב זווין כתב מאמר על התורשה בהלכה, תורשה בהלכה, ועוד כל מיני נושאים. יש לו מאמר על הכוזרי בהלכה. אתם לומדים כוזרי, נכון? אבל לא להלוכה. הוא מביא סוגיות הלכתיות בספר הכוזרי. לדוגמה, סוגיה מאוד מפורסמת בכוזרי שמשום עם ישראל לא כל כך מכיר אותה, אבל כדור הארץ הוא עגול, נכון? עכשיו, כשאתה עושה כדור הארץ עגול, אתה צריך להחליט נקודה, אין ברירה, ככה זה בעיגול, שבצד ימין שלה או בצד מזרח שלה זה יום ראשון ובצד מערב שלה זה יום שני. אין ברירה, ככה זה, אחרת לא תדע איפה להתחיל. הכוזרי קובע איפה הקו הזה, שש שעות מירושלים, אמצע סין. חזוניש מאמץ שיטתו של הכוזרי, האוילם, יותר נכון האום, ישב ב-1864 והחליט שזה עובר באמצע האוקיינוס. זה נקרא קו התאריך, או גם נקרא קו גריניג'. כשאתה מפליג באונייה או כשאתה טס במטוס מלוס אנג'לס ליפן, אתה קופץ ביום, מפסיד יום, סליחה. וכשאתה טס מיפן ללוס אנג'לס, אתה מפסיד יום. עכשיו יש בזה מיליון שאלות בהלכה. אתה נמצא בספירת העומר, מתפלל בלוס אנג'לס ואומר היום 43 יום שעבר לעומר, וטס ליפן, נכנס למייריב, הם 33. אתה הדלקת אתמול חנוכיה 4 נרות, אתה טס ליפן, 3 נרות. אישה סופרת 7 נקיים, הופ, קפצה בתאריך, מה עושה? בר מצווה. תינוק נולד ביפן לשליח חב"ד ביפן, רוצה לעשות את הברית אצל אבא בלוס אנג'לס. איך סופרים 8 ימים לפי התאריך פה? תאריך, מיליון שאלות. לכן אגב, הכי טוב לגור הארץ, אין בעיות, אין בעיות. לא, מחלוקת גדולה. חזוניש סובר כשיטת הכוזרי, הרבנות הראשית והרב קשר פסקו אחרת, יש מחלוקת גדולה מאוד עד היום.
אבל אני יצאתי מארץ ישראל, אני יצאתי ביוזיים בתמוז,
כן,
כן, ונחתתי בגרמניה, כאילו הייתי צריך להוציא את הצום שם, למרות
לא, אבל אתה באותו תאריך, לא זז את התאריך, אתה באותו יום, נוסיפו לך כמה שעות. בסדר, גם בצבא יש עוד ביציאה. לא, זה אין בעיה. כשאתה טס מיפן ללוס אנג'לס, אתה מדלג בתאריך בדקה. עברת את הקו, זהו, יום אחורה. 24 שעות אחורה. זה הבעיה. אז הוא כתב מאמר על זה. כותב הרב זבין שם בלאור ההלכה מאמר שנקרא קו לשיטות בית הלל ובית שמאי. ובגאונותו הוא אוסף עשרות מחלוקות בין בית הלל ובית שמאי, והוא מראה שיש קו אחד לבית הלל וקו אחד, יש אידיאולוגיה, זה לא סתם מחלוקות, יש קו כמעט בכל המחלוקות. עכשיו בדרך כלל אנחנו, הרבה דברים שלמדנו בגן הם חשובים מאוד, חלילה לא בא לזלזל בגננות, חלילה, אבל לפעמים אנחנו נשארים קצת ברמת גן. אם היום נותן לכם בגן לצייר את שמאי, מה היה לו ביד? ואיך הוא נראה? רוגז, נכון? עכשיו ברור לכם שזה לא נכון. כתוב במשנה במסכת אבות, שמאי אומר הווה מקבל כל אדם סבר פנים יפות. ברור שהוא ככה הוא עשה, אלא מה שמאי אומר? רב זבין מוכיח את זה בעשרות מחלוקות בשס, בגאונותו. הוא אומר יש עיקרון שבית הלל מסתכלים על המציאות בפועל, מה שקורה. בית שמאי מסתכלים עליו בכוח, על הפוטנציאל. אתן לכם דוגמה. יהודי ביום שישי בשעה 2 מדליק ממטרות, או מכוון שעון שבת, או מדליק פלטה. מתי תהרת האירוע? מתי זה יכבה? מתי זה ידלק? מתי הממטרות יזיעו? בשבת. נכון? זה נקרא שביתת כלים. אומרים בית שמאי, אסור לך להתחיל פעולה ביום שישי שתסתיים בשבת. לדוגמה, לשים מלכות את עכברים, מתי תפס העכבר? שבת. זאת אומרת, בית שמאי עומדים ביום שישי, אבל הם כבר חיים את השבת, את הפוטנציאל של האיסור הם כבר מרגישים ביום שישי. בית הלל אומרים, מה פתאום? איזה יום היום? שישי, תתחיל. זה שלבד ימשיך אחרי זה אין בעיה, ככה אנחנו פוסקים. ולכן אנחנו שמים שעון שבת, אחרי מסיימים פלטה, ולכן מותר לפתוח ממטרות ביום שישי גם אם ממשיכות בשבת, למי שיש מחשב.
כביסה מותר?
לא, קודם כל תלוי לפי מי. מכונת כביסה יש בעיה אחרת. מכונת כביסה יש רמה בסימן שין למד וו, אם אני לא טועה, שדן שיש גזרה של איבשה מילטה, שזה עושה רעש. דבר שעושה רעש גזרו בזה, כי אז חושבים שאתה הדלקת אותו בשבת. אבל להרגל יש משמעות. מזגן עושה רעש? כן. אז למה מותר?
מה אתם חושבים? הם רואים נגיד שעון נכבה, מבינים שזה שעון שבת.
היום. אבל כשהמציאו את השעון שבת, אתה היום רגיל, אבל כשהמציאו את השעון שבת, לא. ולכן דנים לעניין מזגן, נדומה לעניין מקרל, יש לכן כאלה שאוסרים לשים מדיח כלים עם שעון שבת, כי זה עושה רעש. אבל זה בעיקר לשיטת האשכנזים. הספרדים יותר קל. בסדר? אבל באופן עקרוני, שמי נמצא ביום שישי, מרגיש כבר שבת. יש גמרא במסכת שבת בדף תתוו עמוד א', שמספרת ששמי היה הולך ברחוב ביום שלישי, ורואה בהמה יפה, פרה, כבש יפה, היה אומר, אני אקנה את זה לטובת מה?
שבת.
והילל היה אומר, ברוך השם, יום יום, כשיגיע שבת נדע, היום איזה יום שלישי. עכשיו, הוא מביא המון מחלוקות, שזה העיקרון. לדוגמה, אישה סוטה, שהיא צריכה לשתות מים מרים מעוררים, נכון? אומרת המשנה מסכת סוטה, מה קורה אם בעלה מת קודם? זאת אומרת, היא נסתרה, היא צריכה לשתות, אבל בעלה מת. בית שמאי אומרים, היא אסורה. בית הלל אומרים, מה פתאום? היא עוד לא, אז היא כלום. או עוד הרבה דברים, דגים, יש במסכת אוקצין או בחורות, דגים שיצאו מן הים, מתי מתמים? הרי רק נבלה מתמת. בית הלל אומרים, ברגע שימותו. בית שמאי אומרים, ברגע שיוצאת אותה מהמים, למרות שעוד נפרפר, אני כבר מרגיש שאוטוטו. זאת אומרת, בית שמאי מסתכלים על המציאות בכוח, בפוטנציאל. בית הלל מסתכלים על המציאות בפועל. והרב זבין בלאור ההלכה מוכיח את זה מעשרות סוגיות, עשרות סוגיות. אחת מהם שעליה מפורש כותב המהר"ל מפראג את אותו עניין, ועליה מפורש כותב גם הרבי מלובביץ' את אותו עניין בליקוטי שיחות. המהר"ל מפראג כותב את זה בחידושי אגדות על שבת, כותבים את זה על חנוכה. הדבר המרכזי שיש בחנוכה זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי איך מדליקים. שיטת בית שמאי ביום הראשון שמונה, ביום השני שבע, שיטת בית הלל ביום הראשון אחד, ביום השני שתיים, מהי נפקא מינה? מה זה משנה? מה זה משנה? תדליק ככה, מה זה משנה? כל הדברים קודם, שמתם לב, אמרו להדליק בחוץ, מדליקים בפנים, אמרו להדליק בשמן, זה פה, זה העיקרון שלכם? ופה כולם מהדרין? מן המהדרין, פה אין חיפוף. יש פה מישהו שמדליק נר אחד כל יום? מישהו מדליק פה נר אחד כל יום? זהו? רק נר דקיק? מותר, נכון? מותר להדליק נר אחד. זוכרים? המהדרין? נר אחד לכל אחד. נכון? כולכם פה מהדרין? מן המהדרין. זאת אומרת, בניגוד לכל מה שאמרתי בפתיחה, שברוב ההלכות זה נראה שהפוסקים מסבירים מה יהודים עושים, פה, בבית הלל ובית שמאי, סלע יצוק. אומר הרב זבין, זה אותה נקודה. עומד בית שמאי ביום הראשון של חנוכה ומסתכל על הפך שמנה בבית המקדש ואומר, כמה פוטנציאל של נס יש פה? שמונה ימים, נכון? עוד לא קרה, אבל אני כבר מרגיש את זה. ביום השני כמה פוטנציאל נס נשאר?
שבעה
ימים וכו' וכו'. אומר בית הלל, לא לא לא, ביום הראשון כמה נס היה בפועל? תדליק אחד. ביום השני כמה? שניים? תדליק שניים. באה ההלכה ואומרת, חנוכה זה החג של החיים בפועל, לא החיים בכוח, החיים בפועל. את זה כותב המהר"ל בחידושי אגדות, את זה כותב הרבי מלובביץ' על חנוכה וגם על ט"ו בשבט אמנם, אבל לא ניכנס לזה כרגע. זאת אומרת, חנוכה, איך הגדרנו את זה קודם, סלנג לטובת השיעור, שכונה. אתה חי את החיים הרגילים, אתה מדליק בבית, תדליק, אבל תדליק אור. חנוכה, אם תרצו, זה חג של חיי החול, של ימי החול. לא לובשים לבן, ולא שמים חליפה, ולא שמים גרטל, ולא שמים ספודיק, שטריימל, ולא לובשים לבן, ולא עושים סעודות. יום רגיל, הולכים לעבודה, והחנויות פתוחות, ובתוך ימי החול, אתה מדליק אור. אנחנו חיים את החיים לפי בית הלל, בפועל. וגם בחיי יום-יום שלנו, אנחנו יודעים להכניס קדושה. אומר אבו דרהם, אחד מראשוני ספרד לפני 700 שנה, פויסק חשוב מאוד בהלכות תפילה, בית יוסף מביא אותו הרבה, הוא כותב משהו שנשמע חידוד חסידי. אומר אבו דרהם, חנוכה זה ראשי תיבות חטא נרות והלכה. הנה, כולם מכיר את אבו דרהם הזה. חנוכה בא ללמד אותנו, אנחנו פוסקים כמו בית הלל, בפועל מכניסים את הקודש בחיי היום יום. יש ספר שאלות ותשובות שנקרא מור ואוהלות, והוא בא ומקשה שתי קושיות. אחת, קושיית בית יוסף. קושיית בית יוסף מפורסמת, מה זה קושייתא בית יוסף בחנוכה? למה שבעה נרות, נכון? ולא, למה לא שבעה נרות? מכירים? ביום הראשון לא היה נס. כמה תשובות תכתבו על זה? לדעתי יותר מאלף. יותר מאלף. אבל הוא מוסיף עוד שאלה, למה בחוץ לארץ לא מדליקים ביום התשיעי מדין יום טוב שני? הוא נותן את אותו תירוץ על שתי השאלות. אומר המור והועלות, אומר תעלו אצלכם שהיה תשעה ימים חנוכה בחוץ לארץ, אז לשיטת בית שמאי ביום הראשון מדליק תשע, ביום השני שמונה, ביום השלישי שבע, ביום השביעי שש, ביום החמישי חמש. לשיטת בית הלל ביום הראשון מדליק אחד, ביום השני שבע, ביום החמישי חמש. עלול יהודי לעבור ברחוב ביום החמישי, להסתכל על החלון, לראות חמישה נרות ולהגיד, רגע, רגע, כמו מי נפסקה הלכה? כמו בית הלל? או כמו בית שמאי? אומר המור והועלות, העדיפו להוריד יום כדי שיהיה זוגי ולעולם לא יהיה יום משותף. ולכן על קושיית הבית יוסף הוא אומר, אם היה שבעה ימים זה היה קורה ביום הרביעי, ארבע וארבע. עשו את זה שמונה, שאין אף יום מפגש, שלא יהיה דילמה לאף יהודי. אנחנו פוסקים על פי בית הלל, חיים את החיים בפועל, הולכים לעבודה ובתי הספר פתוחים והחנויות עובדות, אנחנו לובשים בגדי חול ואנחנו לומדים בתוך ימי החול להדליק אור, כי נר מצווה ותורה אור. חנוכה מלמד אותנו להכניס את הקודש לימי החול. חנוכה זה יום שכולנו רגילים וכולו קודש קודשים, שיטת בית הלל. לעתיד לבוא, אומרת הקבלה, תהיה הלכה כבית שמאי, אבל עד שנגיע לשם. זאת אומרת, על כל השאלות ששאלנו לכאורה המסר, ועשינו את זה לטובת השיעור, אמרנו שכונה, כי חנוכה התכלית שלו זה להכניס בחיים הפשוטים של היהודים. אתה מדליק בבית, תדליק בבית, אבל תדליק אור. זאת אומרת, חנוכה זה החג של ימי החול, ולכן אומר השולחן ערוך, מותרים בעשיית מלאכה, ריבוי הסעודות שנוגעים בהם, סעודות הרשות, שלא תקנו לגבים שתיים, יום חול שכולו קודש. חנוכה זה חג מרכזי בשנה שבו אנחנו לומדים להדליק אור רוחני בימי החול. ככה אני חושב אפשר להסביר את כל אותם דילמות שלנו מרוח ההלכה למהותו של חג. מקווה שהבנו. שאלות? בכבוד שלכם, בהצלחה רבה. תודה.